שווה לדבר על זה. איך נוכל לאפשר לילדים והילדות שלנו לחלום בגדול ולעשות הכל כבר מגיל צעיר? עם סנדרה שדה, מיכאל מושונוב, יעל בוימפיין. הפודקאסט של גמדים גמדות.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים. קודם כל, איזה כיף בכלל לבלות איתך ולהיות איתך פה.
נכון.
זה הכי מדהים שיש.
זה הגשמת חלום של להיות לידך
פעם. את יודעת, אני חושב על זה שזה קצת מחשבה, אבל אולי קצת עצובה, אבל בוא ניקח אותה למקום חיובי, שכמה זה חשוב בכלל לדבר עם ההורים ולנצל זמן עם ההורים, אז פתאום שיש לנו שעה ביחד, אפשר באמת לדבר.
זה גם קצת מפחיד.
זה מפחיד הרבה, זה מפחיד הרבה, לא קצת. סברי מרנן, היית בכלל ידעת שזה יהיה כזה דבר?
אף אחד לא ידע. כל עונה אמרו עונה אחרונה, וכל פעם היא נמשך ונמשך עד היום.
אז עכשיו זה באמת הגיע לעונה האחרונה, אבל איך זה התחיל בכלל? כאילו מה, זה היה אודישן?
זה היה אודישן עם טוביה צפיר, והוא כל כך היה חמוד והצחיק אותי, שלא יכולתי לקרוא את האודישן. והייתי בטוחה שאני לא אקבל את התפקיד, ובאופן מפתיע זה קרה.
וציפית שזה יהיה כזה מצליח?
לא, אף אחד לא ציפה שזה יהיה ככה, ואף אחד לא ציפה שיגידו לאבא שלך בשוק, אשתך, 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 אשתך.
אז אני אומר, קיבלת את זה בגיל 60.
כן, אז ההתלהבות היא לא כל כך עוצמתית כמו כשאתה צעיר.
כן, אולי זה טוב.
אולי זה טוב, כן, אז אני...
אני חושב על זה הרבה, שכאילו, יש משהו בלייט בלומינג הזה, שמכניס הרבה יותר פרופורציה לכל האשליה הזאת שנקראת הצלחה.
בדיוק ככה. יש קצת חשש שיבוא יום ואף אחד לא... כולם יעברו על ידי ולא ייזהו אותי.
ישכחו מריקי.
ישכחו מריקי ולא יעשו... גם ככה אני משתדלת להתחפש לריקי ביום-יום, אז עכשיו זה יהיה... לאט לאט זה ילם, אני אמרו, אין, אף אחד.
אף אחד לא יודע שאת כמו סוג של בטמן כזה, שיש לך את סנדרה ואת ריקי בפרונט, ובבית את לובשת דברים אחרים לגמרי. כובעי גרב, כובעי גרב של שודדים בניו יורק.
נכון, וגם גרביים בקיץ.
בקיץ.
אני באמת אוהבת להיראות הומלסית בבית.
זה נפלא, לא?
זה נפלא, הכי טוב להיות הומלס.
יש את ה... אמרת שלקח לך להתארגן לפה היום בבוקר שעת.
כן, המון, המון.
כאילו, יש לך את הקטע הזה של מה שנקרא, להוריד את המסכה, את הבגד הזה, ולהתלבש, זה נפלא בעיניי. אבל באמת, אני חושב שכשהייתי ילד, נורא נורא עניין אותי וריגש אותי לראות איך את ואבא עושים איזה מין תנועה כזאת של, עכשיו אתה בפרונט, וזה בסדר, ועכשיו אני בפרונט, וזה בסדר. כי בסוף, שניכם באותו מקצוע, זה מקצוע תחרותי, ואני חושב שהיה לכם את המידה הזאת של פרגון אמיתי אחד לשנייה.
כן, היו גם רגעים קשים.
ברור.
כמו שעשינו יחד את הכיסאות של יונסקו, הוא ביים אותי, ומי שקיבל הערות זו הייתי רק אני. ואם לא הייתי אומר, אז, ואם לא הייתי אומרת את הטקסט בזמן, הוא היה אומר במקומי. לא, לא הכל היה ורוד.
בסוף, את גדלת ברומניה.
כן.
בשנים... totally different.
נכון.
עלית לארץ בגיל 14.
כן, וחצי, משהו כזה.
יש לך זיכרונות מלגדול שם, איך זה היה, מה זה הרגיש?
בערך זה עוד לא עזב אותי עד היום, מיכאל, אני עוד שם חיה, למרות
שאני שומע לפי המפתח.
סתם. לא, בכלל לא סתם, לא רק המאבק התמידי, לא להישמע.
זה פשוט נראה לי דבר כל כך, את יודעת, לגדול עד גיל 14 במקום מסוים,
ופתאום... אני יודעת רומנית יותר טוב מעברית עד היום.
אני יודע.
אני יודעת שאתה יודע.
אבל מה זה? מה זה התחושה הזאת? איך... את תמיד מתארת לי רק את הרגע הזה שאתם באים לעלות על האונייה, ויש נכון. אונייה אחת שאמורה לנסוע לארצות הברית, ואונייה אחת שאמורה לנסוע לישראל, וסבתא שלך אומרת נוסעים לישראל.
וגם אמא, הם היו כל כך מאושרות להראות לארץ, ואני אמרתי, לא, הוליווד לא מדבר אליכם.
איך זה היה לגדול שם?
ברומניה, זה היה לגדול על אופרה ושואה. אמא שלי ואבא שלי היו זמרי אופרה, כמו שאתה יודע, והם כל היום שרו אופרה, ולקחו אותי לאופרה, וראיתי בתור ילדה אופרות ותיאטרון בלי סוף, וגם גדלתי על סיפורי אימה איומים של השואה שקרתה 4 שנים לפני שנולדתי נגמרה.
ואני רוצה להתעכב שנייה על, על סבתא שלך, שהייתה חזקה בצורה כן. בלתי רגילה, ובעצם חיה עד גיל 104.
ו-14 חודשים, כן.
היא, אמרה, היא הייתה זאת שאמרה, אנחנו הולכים לישראל?
כן, כן, כן. זה היה כמו חלום הכי, הכי טוב שיכולנו לחלום עליו.
כי בשבילי, את יודעת, הייתה דמות נורא מצחיקה.
אדלה.
כן, שהיו באים אורחים והיא אמרה, לכו הביתה, כן, לכו כן, הביתה, כן. לכו הביתה.
גם הייתי מביאה חברות והייתה אומרת לי ברומנית, יותר מכוערת מזאת לא יכולת להביא הביתה. הגברים אצלנו בבית נגררו אחרי אנשים.
גם אצלנו בבית. גם אצלנו בבית.
חמוד שלי. אתה רואה, הגנטיקה עובדת.
לא, אבל פתאום גם קלטתי מה אני ואת דומים עכשיו שאת מדברת איתי. את גדלת בבית של אמנים.
נכון.
את גם בת של.
נכון, אני בת של, ומרדתי, אמרתי, אני לא רוצה כל היום.
אני יכול להבין למה. אני יכול להבין למה. אני חושב שגדלת בסוף בבית, מין בית מאוד 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 אומנותי, מאוד מאוד פתוח, מאוד מאוד מעניין.
נכון.
קצת כמו הבית שלנו, לא?
נכון.
שחושבים על זה.
כן, רק ההבדל שאבא הוא דמות מאוד מכובדת ו... ומאוד נאמנה. אבא
שלי?
אבא שלך.
כן.
מאוד הפוך מאבא שלי, שהיה פרי ספיריט, ואני לא רוצה רק לרדת עליו חלילה.
לא, אני חושב...
שאלתי אותו בתור ילדה, מה אתה רוצה שאני אהיה כשאני אהיה גדולה? הוא אמר לי, מתופפת.
אבא שלך.
אבא שלי, אז אמרתי, the sky is the limit.
נכון, אבל משהו. אבא שלי הוא באמת, יש בו את הכבוד הבולגרי
נכון,
הזה.
נכון, לגמרי.
וגם בן אדם כזה של עבודה, ובן אדם ש...
נאמנות.
נאמנות.
גדולה למשפחה.
תמיד שהוא חוזר הביתה, את גם מאוד, זה מדהים אותי, כאילו, איך את, שיש לך גם קריירה, וגם הצגות, וגם חזרות, וגם 1001 דברים, את אישה, כאילו בחלום של כל אחד, מכינה אוכל, תמיד...
בחלום הבולגרי לגמרי.
לא, זה בחלום בכלל, נכון. את עושה, אין דבר שאת לא עושה.
נכון, בבית.
וזה היום, אני אומר לעצמי, קודם כל, מאיפה האנרגיות? ובית, את יודעת, היום זה פחות ופחות מקובל, נכון. אבל את תמיד ידעת לתת מענה לכל זווית של המושג שנקרא אימא, אישה, לא יודע מה, בן אדם.
אני מאוד שמחה שאתה חושב ככה, מיכל, לא, זה מרגש אותי, ואני החלטתי לא לבכות הבוקר.
לא, אבל איך אפשר, גם לעשות חזרות בבוקר, גם להתכונן להצגה בלילה, וגם לדאוג שלאבא יהיה אוכל, כי בסוף תמיד את מכינה לו אוכל, וזה נורא
אוכל,
יפה.
אוכל זה האוכל הכי טעים שהוא הכי אוהב, וכל יום ככה אני מגישה לו, הוא רואה ספורט ואוכל.
את האוכל שלי דרך אגב הוא לא סובל.
נכון, אבל... נכון, אבל אתה גם יש לך כישרונות של...
של בישול.
של שף,
אני
של
בישול. אני מבשל בבית.
אני יודעת, אבל כי אתה אוהב את זה ואתה טוב בזה.
כן, אני אוהב את זה. את אוהבת את זה?
אני אוהבת את זה גם, מאז שעבדתי במסעדת ליפסקי, אני אוהבת הרבה מתכונים, ואני למדתי את זה מבשלנית אדירה, אז עוד לא קראו לזה שף.
שפית.
שפית, היא הייתה שפית בהחלט, שפית מדהימה, והיא הייתה אומרת לי כל הזמן, סנדרה, בחוצה, בחוצה, היא פחדה שאני אלמד את המתכונים.
אמא שלך אבל לא הייתה מבשלת.
לא, אמא שלי לא בישלה אף פעם, בגלל שהייתה לה אמא שבישלה בשבילה.
ברור. אפשר גם אמא כזאת, זה טוב.
כן, היא הייתה בשלנית.
אבל את באמת בשלנית מדהימה. עכשיו, היום זה כבר, פחות קורה, את יודעת? זה משהו שהולך ונעלם מהעולם, המקום הזה שהאישה מבשלת לבעל שחוזר מהעבודה, ועזבי את זה שכולם מזמינים אוכל, וכולם זה, וכל העניין של אוכל הופך להיות על הדרך, ופחות יש את העניין הכבוד הזה, ואני גם לא יודע אם אני רוצה שהבת שלי תבשל לבעלה כשהוא חוזר מהבית אוכל, אלא אם כן באמת תרצה.
כן.
אבל את יודעת, אתה לא שם לב, כשאתה גדל בבית, כמה עולם השתנה בחוץ. ועצם זה שעדיין יש את המנהג הזה, שאת מכינה לנו אוכל, מכינה לאבא אוכל, גם לנו דרך אגב, בתור ילדים תמיד דאגת שיהיה אוכל, למרות שהיית בחזרות ואלף ואחד
נכון,
דברים תמיד.
נכון, וגם שמתי צלחות מתחת לקוס.
בדיוק.
עד שהבת של, האחות של אילנה.
כן, 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 אמרה,
אמרה
שזה.
אמרה, אין צורך.
כן, אין צורך לזה. אז אני אומר, איך את רואה את העולם משתנה לזה? זאת אומרת, את רואה את הנכדות שלך כן מקיימות את הדבר הזה, לא מקיימות את הדבר הזה?
אני פשוט נאחזת בעבר האחר, שהוא הולך ונעלם, ולתת מה שנקרא לתת כבוד לגבר, זה גם דבר שמפצה אותי על סוג שלא חשבתי שאימא שלי הצליחה לעשות את זה עם אבא שלי, ואני רציתי שיהיה לזה איזשהו תיקון, אבל יש לזה גם מחיר. שהחיים שלי מצטמצמים לעלות לבן, ללכת להצגה ולהכין לאבא את הארוחה בערך, ופה ושם פילאטי, זה המקסימום שלי.
לא, אבל כשאת עולה על הבמה קורה משהו, אימא.
אבל כשאני עולה על הבמה, אז יש לי עולם אחר, שהוא כמו...
שזה החופש של המקצוע.
שזה החופש של המקצוע שלוקח אותך. איך אמרה יונה אליאן, חיים, עוד חיים. יש הרבה חיים שזכינו לקבל בתור שחקנים, ועם אבא אני שומרת משהו אולי מיושן.
אני אוהב את זה.
כן, אתה...
לא, אני חושב, אני חושב שיש בזה משהו שאולי היום מיוצג רק כ... דבר אולי פחות מגניב או פחות נחמד, וכשזה בא מלב מסוים, כמו כל דבר בחיים, שיש בזה באמת שוקה, באמת, תראי, אני בא הביתה, אני מבשל, אני אוהב לבשל לאשתי, אני אוהב את זה. כשאני מבשל לאשתי, זה, קודם כל, עדיין, גם אני מקבל הרמות גבה, על זה שכאילו, מה, אתה מבשל עכשיו ארוחה, אתה חוזר עכשיו הביתה ואתה מבשל ארוחה, כי אני אוהב את זה. עכשיו, זה משהו שלקחתי ממך.
נכון.
זה משהו שלקחתי מאלמה. זה משהו שלקחתי נכון. מסבתא סוזנה, מהצד נכון, של אבא.
נכון, שהייתה גם בשלנית משהו.
שהייתה בשלנית חווה הזמן.
כן.
אז אני חושב שבעניין הזה של תפקידים, אפרופו כן. אנחנו שחקנים ותפקידים, כן. עצם זה שיכולתי לראות אותך מבשלת ולרצות לעשות את הדבר הזה מבלי לשפוט את המקום הזה שאני צריך כן. להיות זה שיושב על הספה,
כן.
זה מעניין ממי אתה שואב השראה, אפרופו דמות גברית ודמות נשית.
אני מאוד מתרגשת שאתה שאבת מזה, ואני כל כך שמחה לשמוע שאתה מבשל לשירן, ואת הגבריות נשאיר לאזורים אחרים.
כן.
של החיים.
כן, את יודעת, זה עולה כל הזמן. נגיד עכשיו, מיה, הבת שלי כן. שאני כל כך אוהב, היינו צריכים לעצב לחדר. עכשיו, שירן היא מעצבת על,
נכון.
ובאמת, אין מעצבת כמוה. אבל את יודעת, אני הייתי בפנים שלי, בקול השקט שלי, מת שיש שם איזה פוסטר של צבי הנינג'ה.
נכון.
למרות שהיא בת, ואת יודעת, זה באמת מאתגר, ולמזלי, יש לנו אורחת שהיא מדהימה, שאנחנו מיד נזמין אותה, שהיא יועצת לאיך לעשות את זה נכון. איך בעצם, בגיל צעיר, אתה כבר יכול לשלב לא רק... חדר ורוד של בנות, אלא חדר שיש בו את הגם וגם הזה, שהגם וגם הזה, זאת ההשראה הכי גדולה. יש לי את הכבוד הגדול להזמין לפה את יעל בוימפיין, שהיא מנהלת ומייסדת של המרכז להוגנות מגדרית בחינוך.
וואו.
יעל, מה שלומך?
אני בטוב, אני בטוב, תודה, כיף להיות פה.
איזו אורחת יוקרתית.
מאוד. ואני לא סתם שמח שאת פה, כי אני צריך להתייעץ איתך על מקרה שקרה לי, והוא מאוד מעניין, אמא, גם את תשמעי אותו עכשיו בפעם הראשונה. יש לי בת, אני אבא, טרי. זה התפקיד הכי טוב שקיבלתי בחיים שלי, יותר מקוסטיה בשחף.
איזה כיף.
והגענו לרגע הזה, שצריך לעצב את החדר, לעצב למיה את החדר, שירן אשתי היא מעצבת על, באמת היא אדירה, והנה, כבר אוטומטית, כשאתה אומר, אוקיי, מגיעים לעצב את החדר, אז תמיד כאילו, קודם כל יש איזו זכות ראשונים לדמות הנשית, לא יודע למה, אבל כך לפחות זה מרגיש אצלי. ואת יודעת, ראיתי, זיהיתי איזה קול פנימי שלי, לרצות לשים בחדר הזה גם פוסטר של צבי הנינג'ה, וגם חגורת האבקות של WWF, או כל מיני דברים שאני חוויתי בתור ילד, שהם ליוו אותי בילדות שלי, ועכשיו נגיד שאני חושב אפילו על אחותי אלמה, שהייתה, היה לה חדר מאוד נשי, והייתה רואה כל מיני סדרות כאלה, כמו סרטים כמו ריקוד מושחת או גריז, שכן נתנו לי המון השראה. איך אני בעצם מייצר את השילוב הזה?
בסוף, בתור הורים, מה שאנחנו רוצים זה שיהיה להם טוב, ושהם יסתדרו, ושגם הם לא יהיו מדי כזה מחוץ לקווים, נכון? כי אז אנחנו חוששים שהם ישלמו איזה מחיר, אז חשוב לנו ברמה מסוימת, כן, לכוון אותם כדי שהם ילכו באיזה תלם. זה כוונה הורית הכי טהורה והכי טובה והכי רצויה. אז בעצם זה אומר שמה שהיא תפספס מיה כשהיא תלך, לבובות ולכלי האוכל וכולי, זה את מה שהיא יכולה לקבל מהמשחקים האחרים, ובסוף אנחנו רוצים, אני חושבת, להיות בני אדם שלמים ומגוונים וורסטיליים, ושיכולים להיות גם רכים וגם חזקים וגם מטפלים או מטפלות, נכון. וגם מובילים ומובילות. זה לא צריך להיות כל כך סותר, והיום זה, הסימון הזה הופך את זה לקצת סותר. טרנד של לעשות חדרים כל כך, קודם כל מעוצבים, ובטח ממוגדרים, זה טרנד יחסית חדש, כן?
כן. תגידי, מה, את לא זוכרת איך הוא היה נראה עם החדר? מעניין.
מה, אצלי?
כן, ברומניה.
לא, לדעתי לא היה לנו. לי ולאח שלי היו שתי מיטות, ו... כל אחד ישן במיטה שלו, אני זוכרת שזה היה צבע בורדו הספה, ובכלל זה לא היה אישו כל כך, אולי בגלל שההורים שלי היו פריקים בעצם, עמוק בלב שלהם.
אבל פתאום אני חושב איזה קטע זה פתאום לחלוק חדר עם אח, ואז שם יש גם את הגם וגם הזה.
נכון. נכון.
זאת אומרת, עם המזל, הרבה פעמים אני חושב שזה שיש לי אחות, ונחשפתי לכל הדברים שהיא אהבה. ויש לזה כוח, אם אתה חולק חדר עכשיו עם אחות, לפחות בשלעד, איזשהו שלב שזה עוד אפשרי.
לומד את זה מבפנים, מה שנקרא.
אז אתה חשוף פשוט לזה. ואז החשיפה הזאת יכולה גם לגרום לך לבחור. אירן, עשית עבודה יפה, אבל תהי מוכנה, הכל הולך להשתנות. אבל כמובן שאני באמת חושב שהמסר החזק ממה שאמרת זה המגוון, והיכולת לא להתקבע.
איך אתה מכניס את צווי הנינג'ה כסמל? כן?
לעולמה הרבה, של מיה.
לעוד הרבה דברים אחרים, לעולמה של מיה, כי החדר הרבה פעמים, אני מנחשת, אני לא יודעת, של מיה הולך למקומות, רכים יותר ורגועים יותר.
ורודים יותר.
ורודים יותר. עכשיו, ורוד זה אחלה צבע, למרות שאני לא אהבתי אותו מילדות, חייבת להגיד, אבל ורוד זה אחלה צבע. השאלה היא אם יש אופציה לעוד צבע, או שזה נהיה מין ורוד ומסלול ורוד של החיים, כי הצבע הזה מסמל היום הרבה מאוד דברים. הוא היה במאות קודמות, דרך אגב, צבע שדווקא היה מזוהה עם גברים.
ורוד.
כן, זה לא מאז ומעולם
לא
צבע שמזוהה עם נשים.
כי היום כשהייתם מלבישים גבר בוורוד, היום אומרים, לא, הוא גבר, זה היה כאילו אסור.
נכון, אבל אם נסתכל עוד קצת אחורה בהיסטוריה, זה היה צבע שסימל איזושהי עוצמה, והרבה גברים הלכו איתו בגאון, עם ורוד ועם אדום, והיום, כבר הרבה שנים, שזה נהיה צבע ממש של בנות ושל נשים, שבנים מתרחקים ממנו.
אני חייב להגיד שהיה איזה תקופה, איזה רגע בזמן, לדעתי, בתחילת שנות ה-2000, שפתאום היה איזה טרנד שגברים לבשו חולצות ורודות, וזה נעלם.
נכון, נכון. זה בטח כבר לא טרנד היום, גם אם אפשר לראות את זה קצת, זה נעלם. עכשיו, הצבעים, דברות ותחלת, אין בהם שום דבר רע בפני עצמם, אבל הם יוצרים איזה מסלול, כן. כי הם באים באיזו עסקת חבילה, עם איזה סט של תכונות, ותחומים, וכישורים, שהם אמורים להתאים יותר לבנות, לעומת מה שאמור להתאים יותר לבנים. ולכן, כשנסתכל נגיד על החדר של מיה, אז השאלה אם יש שם מקום לעוד צבעים, ולא רק לצבע הזה, אני חושבת שזה מעניין.
נכון.
בחדר יש הרבה דברים, יש מיטה ויש קירות, ויש מצעים, ויש קריות, ויש הרבה מאוד דברים. השאלה אם יש מקום לעוד משהו, או בבגדים שלה, נגיד.
בדיוק, אני תמיד שאנחנו מארגנים, ששירן מארגנת את מי על הבית ספר, כי אני בבוקר פחות עושה את זה, אז תמיד יש את העניין של קוקיות, שאני נורא 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 לחוץ מזה, שאני פתאום מצטרך בתור אבא לעשות קוקיות, שאני מושג איך לעשות את זה, וגם תמיד זה ורוד, ותמיד יש לי איזו תחושה ש... בא לי שלא יהיה לה קוקיות.
אגומיות, אגומיות הן ורודות.
כן.
גם קצת אוקיי. כואב בסוף כן. היום.
נכון, אז אני אומר, איך אני כאבא שרוצה להיות, בסוף בעצם אני הגבר היחיד בבית כרגע. איך אני יכול לתת מעצמי פנימה, מבלי שזה, איך אני יכול לתרום לצוות הזה, בצורה שהיא תרגיש נעים.
אז יש פה כמה דברים, אוקיי? נראה לי שקודם כל המטרה יכולה להיות לגוון. יש קוקיות בכל מיני צבעים, יש אפילו תחלת עם נצנצים, שזה איזה מין כזה כן. מסע ומתן, בסדר? שיהיו עוד כמה אופציות. היא עוד לא בוחרת בטח את הצבע של הקוקייה, נכון? עדיין לא. אז אפשר שיהיו כמה אופציות, וכל יום לשים, להציע משהו קצת אחר, אוקיי? לא להוציא את הוורוד, לא להפוך אותו למוקצה, אבל להציע עוד כמה אופציות. ואני חושבת שזה גם מעניין שהזכרת את צווי הנינג'ה, בגלל שנדמה לי שאם זאת תהיה הזדמנות שלה לבלות איתך איזה זמן מיוחד, היא תאהב את צווי הנינג'ה. אני חושבת.
אני ממש רוצה. אני ממש רוצה שהיא תאהב את צווי הנינג'ה.
וצריך להגיד עוד איזה משהו, כי לאהוב את צווי הנינג'ה, זה אומר לאהוב איזה סט של תכונות, ואיזושהי הרפתקנות כזאת, נכון? שלא תמיד היא תקבל דרך הדמויות שבנות יותר נמשכות עליהן. זה מה שמעניין.
זה משהו שקורה לי, נגיד, גם כשאני נכנס לחנות, לא רק לחדר שמעוצב כולו ורוד, ותמיד הולכים, מה שנקרא לדבר הזה, שהוא מובנה בנו אימא, השטנץ הזה של כאילו, כן, אוקיי.
שלא לבלבל את הילד, שידע מי הוא.
יש איזה חשש, נכון?
כן, כן, שאתה צריך, זה סוג של עבודה שאתה חייב להיות נאמן לה, לתת לילדה את מה שהיא ולילד מה שהוא, נכון
אבל זה כל כך, אני פתאום, כשאנחנו מדברים על זה, אני מרגיש שזה כל כך מובנה. זאת אומרת, אתה נכנס לחנות צעצועים, יש ברביות, נכון. ויש בנים, ויש בנות, ויש ממש. ישר את הדבר הזה. ואני אומר לעצמי, למה? כאילו, אני עכשיו הלכתי עם האחיינים שלי, וזה היה כאילו ברור שאני והאחיין שלי הולכים ללגו, נכון. ושהאחיינית שלי הולכת לאזור הבובות. כן,
זה מתחיל מהגיל הזה. למה?
זה מתחיל מגיל מאוד כן, מאוד צעיר, ואני חושבת ש... אבל אז זה אומר...
יוצר את הפער הזה.
כן, כי זה בעצם אומר שמגיל קטן, כשאני הולך עם הבן שלי, עם הבת שלי לחנות משחקים, והולך לאזורים היום כשנכנסים לחנות משחקים, אי אפשר בכלל לפספט את זה, כי זה ממש ככה, יש מעברים שלמים.
נכון, זה ממש מוגדר.
נכון, זה ממש מוגדר, נכון. אני נזכרת שהרבה פעמים אני משתמשת בדוגמה משפחתית, לא מהבית שלי, מהבית של אחותי, שאלתי אותה לפני, היא הסכימה.
אצלנו, את יודעת, אנחנו מדברים חופשי על הבית.
בלי רשות.
אני מדברת חופשי על הבית שלי, אבל... והם ככה... בנו בית, ועוד לפני שהם עברו, הוזמנו מדבקות קיר לחדר של הבן ולחדר של הבת. אוקיי. והבן קיבל מדבקות קיר של ספורטאים, גם כדורסלן, גם כדורגלן, ומדבקת קיר מאוד מאוד עוצמתית, לא יודעת אם יצא לכם להתקל בזה, של כדור פרק. פורץ את הקיר. בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה נראה מאוד אמיתי.
כן.
ואחותו קיבלה מדבקות קיר של פרינסס, ושל חד קרן, בצבעים מאוד מאוד רגועים וכולי, ובסוף, מהרגע הזה, מהרגעים האלה, שעם זה הוא גדל כל הזמן, את זה הוא רואה כשהוא פותח את העיניים, ולפני שהוא הולך לישון, ושם הוא נמצא כל הזמן, הוא רואה דמויות של ספורטאים. שספורט זה...
עוצמה.
עוצמה, וזה שם דגש על הגוף,
כן.
הפעיל, המשיג, שיודע לנטר ככה, לקפוץ באוויר.
הגבר,
ולהטביע את הכדור עכשיו. זה מסר נהדר, נכון? אבל זה מסר נהדר גם בשביל אחותו, אני חושבת.
וגם הפוך, פתאום מה עולה לי?
בדיוק.
שאחד הסרטים שהכי אהבתי בתור ילד, זה בת הים הקטנה. עכשיו, לך תספר את זה לחברים שלך. זאת אומרת, כאילו, אני ובדודה שלי ואחותי, היינו רואים בת הים הקטנה, ואני אהבתי על זה. זאת אומרת, גם העניין הזה שאם אני פתאום אוהב משהו כזה, זה מגדיר אותי?
אז אני חושבת ש... אז בתור ילד אתה מתמודד פה עם איזה אירוע מורכב, נכון? כי אתה מבין, כי הבנת כבר מגיל מאוד מאוד צעיר,
כן.
מה המחיר שתשלם על זה שתגיד שאתה אוהב את הסרט הזה.
כן.
הם לומדים את זה, אנחנו לומדים ולומדות את זה. אני חושבת שבהקשר הזה, אפרופו, אתה שואל על התפקיד שלך כאבא, יש לך תפקיד כאבא, אני חושבת בשתי רמות. קודם כל, השאלה באמת מה קורה בבית ובחדר של, 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 של מיה, ועל הקירות ועל המשחקים וכו'. אבל בכל מקרה היא יוצאת גם החוצה.
ברור.
אוקיי?
ושם.
ובכל מקרה, היא צריכה לשם הדוגמה, למרות שעם בנות זה טיפה יותר קל, להתמודד עם מה יקרה כשאני אגיד שמשחק שאולי אני לא הכי אוהבת, אבל מאוד אוהבת, זה צווי הנינג'ה.
כן.
מה יקרה ברגע הזה? אז אולי עם בנות ועם צבי הנינג'ה זה כן, אבל כשזה ההפך זה יותר מורכב.
כן, כשאתה בא ואתה יגיד, אומר שאתה אוהב ברביות זה פחות.
אני הכי אוהב לשחק בברביות עם אבא
כן,
שלי.
כן, זה קשה להגיד משפט כזה. אבל אנחנו עכשיו פתאום, יש לי אסוציאציה שאנחנו בכל זאת חיים בעידן שבנות, יש לנו בטייסות ובעוזרות טייסים ולוחמות, וכל פעם שאני קוראת את זה אני אומרת, יש. הצלחנו לפרוץ את, את הדבר הזה.
זה מאוד רחוק מאיפה שכשאת היית ילדה בטח.
זה מאוד רחוק, נכון, אבל זה עדיין מלהיב אותי. אני מתלהבת שיש כאלה גיבורות שאומרות, לא, אנחנו לא נלך בפסים האלה ששמו לנו כשהיינו ילדות, אנחנו צ'יק נעבור לצד השני ונהיה טובות יותר, או לפחות כמו הבנים, זה גם נותן אתגר הדבר הזה. אבל כן, זה לגמרי התלבטות מתמדת.
אני מסכימה איתך שזה נורא מלהיב לראות את האנשים האלה, הן מאוד מאוד מרשימות. אני חושבת שהסיבה שזה מלהיב, זה שזה בגלל שזה עדיין יחסית נכון. יוצא דופן.
נכון. ואנחנו רוצים שזה כבר יהיה רגיל, שזה לא יהיה מלהיב.
כן. כמו שאמרה פעם קולגה שלי ממשרד החינוך, פרצנו את הדרך, עכשיו צריך להפוך אותה לאוטוסטרדה. לא רק אנשים הכי הכי מיוחדות, שזה יהיה פתוח יותר רחב גם לנשים, בהקשרים שאת מדברת עליהם, וגם לגברים, בהקשרים אחרים, שזה לא יהיה כל כך מיוחד, שזה יהיה רגיל יותר.
כן.
עכשיו אני רוצה להיכנס פרקטית לעניין החדר. הגעתי לחדר, מה מדבקות, מה עושים פרקטית?
אז אני חושבת שבבחירות בחדר כדאי לשים לב לשני דברים. קודם כל הצבעים, בגלל שהצבעים האלה הם הרבה יותר מסתם צבע, ובשלב השני, ואז לגוון, לראות שלא הכל איזה מין, מה שנקרא, אבקה ורודה פוזרה על החדר, אלא לראות להכניס עוד צבעים, לגוון את זה. ואני חושבת שגם שווה לראות איזה נושאים, אוקיי? אז אם יש מדבקה, או אם יש מצעים, או אם יש שטיח, או אם יש וילון, לראות מה הנושא. האם זה פיות, אנחנו מדברים על הבת שלך, רק פיות, נסיכות, נצנצים, לבבות, כוכבים וכולי.
כן.
או שאפשר להכניס עוד קצת דברים. לקראת ה... מפגש שלנו היום, שוטטתי קצת באינטרנט, והסתכלתי על עיצוב חדרי ילדים, אני גם מאוד אוהבת עיצוב באופן אישי, והגעתי לאיזה כזה רשימה של טיפים, איך לעצב חדר של בת, ואיך לעצב חדר של בן. עכשיו חוץ מהצבעים וכולי, אחד הדברים שנורא נורא בלטו לי, שבהמלצה שם, בחדר של הבת יש פינה טיפור, כן? וטיפוח מגיל מאוד 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 צעיר, נכון. בתור איזה ככה משהו שתופס הרבה מקום בחדר, ובחדר של הבן כמובן שאין פינת איפור, מראה בכלל, לא בטוח נכון. שזה משדר מסר נורא נורא משמעותי.
מאוד.
ובחדר של הבן מה שכן יש המלצה זה לעצב לו מדף עבור גביעים ומדליות.
שזה מחריד.
ואז אמרתי, וואו, אוקיי? הרי אם אני עוד לפני שיש לו גביעים ומדליות, כבר מכינה את המדף לגביעים והמדליות, אז אם אני מעצב חדר של בת, אולי אני יכול להגיד, זה פה, כשתהיי גדולה, אם תרצי, תוכלי לתלות את המדליות שלך.
יפה.
נגיד, תוכלי, פתחתי את הדלת, בסדר?
אבל לא השארתי את זה נורא ברור. זאת אומרת, אני חושב שאם אתה משאיר מדף ריק, ואתה אומר, פה יהיו הגביעים שלך, אז יש בזה גם משהו שהוא גם מעבר למגדר נורא מלחיץ.
נכון. אז פה תדעי שאני חושב על זה שאת יכולה, וזה יכול לבוא לידי ביטוי פה.
יפה.
אבל בגיל הצעיר יותר של הבת שלך, יש גם משחקים שנכנסים לחדר, נכון?
הרבה.
אז לראות שיש גם מכוניות, ולראות שיש גם משחקי בנייה, ולראות שיש גם דברים, או ערכות כאלה של, נכון? של כלי עבודה.
כן.
אוקיי?
כן.
לראות שיש גם דברים שנגיד בדיפולט, לא בהכרח נמצאים שם.
היום אני הולך לקנות למיה ארגז כלי עבודה.
לדעתי, בגיל שעדיין היא עוד לא מודעת לזה.
אני דווקא חושב שכן.
באמת?
אני דווקא חושב שככל שאתה יותר צעיר, אתה יותר מפתח את המשיכה מעניין. והמודעות לזאת, לדברים האלה. ככה אני מרגיש לפחות, שכאילו כבר מהר מאוד אני יכול, ברור לי שאם החדר שלי, שהוא המקום הכי אישי שלי, הכי אינטימי שלי, יהיה כולו בצבע ורוד, אז תמיד אני ארצה לחזור לצבע הזה. אם החדר שלי עכשיו הוא צבע כחול, אני תמיד ארצה לחזור לדבר הזה. אם יש שם, כמו שאת אומרת, אם יש שם מגוון, אני יותר פתוח, אני יותר פתוח לרעיון של משהו אחר. בסוף
אני ארצה לחזור לצבע הזה, ובכל מקום שאני אלך, זה הצבע שיקפוץ לי ראשון, לגמרי. עם כל מה שבא איתו.
אמא, למשל, מה, איך היה החדר שלך ברומניה? מעניין.
אני לא זוכרת שהיה לי חדר ברומניה. יש גם מצב שכזה.
נכון, בטח כשזה בתוך הבית, כמו שאת אומרת, וזה מקרוב, כן. ואני גדל ליד זה, וזה בסדר, וזה נעים. אז או שיש אחות גדולה, או שהאבא יכול להכניס את היום, הווייב הזה.
היום האבא הולך להביא ארגז כלים לבת שלו, הולך להביא צבי הנינג'ה, הולך לשנות את החדר שלו. לא לקבוע פה מדף שעליו יהיה משהו, או לא לקבוע עכשיו עמדת טיפור, או לא לקבוע דברים שהם כל כך, כל כך, כל כך...
מחייבים את ההמשך של החיים.
מוגדרים מראש.
כן. וגם אם יש עמדת טיפור, אז שיהיה לידה מונח בגאון ארגז כלי עבודה.
יפה.
גם וגם.
בפרק הבא שלנו נדבר על משחקים, שזה אותי באופן אישי הכי מרגש, ואיזה זכות בכלל לדבר איתך ואיתך, והיה כיף גדול.
גדול. כן. כיף גדול.
עוד לא סיפרת לנו איך הגעת להקים את הדבר הזה, אבל נשמור את זה לפעם הבאה.
אני אספר. תודה.
תודה.
תודה לך. ולך, הנסיך שלי.
תודה.